ערב טוב. נו, אנחנו בסיום חג החנוכה, ובפרט לפי הידוע, גם דיברנו על זה פעם, שחג החנוכה יש לו קשר עם חג הסוכות, בפרט לפי הדעה של בית שמאי, שהם עושים פוחת והולך כפרי החג, כמו בחג הסוכות, ביום הראשון הקריבו 13, 12, 11, עד שהגיעו לשבע, זאת אומרת שהם המשילו את זה לחג הסוכות, ואחת הסיבות היא, זה החג היחידי מכל חגי ישראל, שהוא גם בין שמונה ימים, חג של שמונה ועוד חג של שמונה. ויש לי עוד איזה נקודת השוואה מעניינת בין שני החגים הללו. סוכות זה השיא של חגי תשרי, אחרי כל הראש השנה, יום כיפור, מגיעה השמחה הגדולה של חג הסוכות, והיא מגיעה בשיאה, מתי? ביום השמיני, עצרת, השמיני של חג הסוכות, זה שיא השמחה, השמחה פורסת כל גדר, ואני זוכר תמיד אצל הרבי, במוצאי שמחת תורה, תמיד הייתה הרגשה, אוי, אז לאן עכשיו אנחנו הולכים? עבר כל החודש, כל האווירה הקדושה וכל השיא הגדול, ותזכרו, בשיא אי אפשר להישאר לנצח, כי שיא שנשארים בו לנצח הוא כבר לא שיא, תמיד יש כזו מחזוריות. ואז יש תחושה כזאת, עכשיו נופלים לתוך החולין, בתוך חודש טבת, כמו שאז לתוך חודש חשוון. חודש טבת זה חודש קר, חודש בלי חגים מחממים, ורק אתמול הדלקנו שמונה נרות חנוכה, והיום עוד היה לנו את היום זאת חנוכה. זאת זה הולך על האמונה, ואמונה כל זאת. והנה שקעה החמה של יום זאת חנוכה, ואנחנו שוב בימי החולין. איך אפשר להתחזק? אז בחרתי היום ללמד מאמר של הרבי, שבכותרת שלו כתוב תאריך בדיוק כמו שעכשיו אצלנו, יום ב' מוצאי זאת חנוכה. והיות וזה גם יום אצלי אישית, יום היורצייט של אמא שלי, אז זה לעילוי נשמתה גם כן. תשל"ה המאמר. התחיל הרבי בדין המפורסם שנר חנוכה מצוותה משתשקע החמה, ובגמרא כתוב, אחרי שכתוב מצוותה משתשקע החמה, מוסיפה הגמרא ואומרת, ובלבד שלא יקדים ולא יאחר. מעניין, הרמב״ם כשהוא מצטט את ההלכה הזאת מהגמרא, אז הרבי מאיר הערה שהרמב״ם הופך את הסדר. לא קודם הוא אומר שצריך להדליק את זה בשקיעת החמה, ואחר כך שולל לא להדליק את זה קודם, אלא הרמב״ם מתחיל הפוך. אין מדליקים קודם שתשקע החמה. אחרי זה הוא אומר, אלא אין שקיעתה. מה ההבדל בעצם בגישה כך או כך? לפי הרמב״ם משמע שזה ממש כזה אסור להדליק לפני השקיעה, לא שזה לא יעיל לא להדליק חלילה לפני השקיעה, רק בזמן השקיעה. ועד מתי זמנה? עד שתכלה רגל מן השוק, עד דקליה ריגלה דתרמודאי. הייתה איזו אומה כזאת, תרמודאים קראו להם, תרמוד. הרבי תמיד אומר, תרמוד זה אותיות מורדת, ריגלה דתרמודאי זה אפילו הרגל של מרידה לא תהיה, שיחלה כל עניין המרידה. אז מה הרעיון הזה שנר חנוכה הוא דווקא משתשקע החמה? אז הרבי אומר שבתורת החסידות יש על כך שני פירושים, ואחד הפוך מהשני. פירוש אחד אומר שתשקע החמה כפשוטו, כשהחמה שוקעת, אז נהיה חושך, נהיה מצב חשוך, אין אור. ואז אנחנו זקוקים לנר החנוכה. מתי אתה רוצה להדליק את נר החנוכה? באור? באור לא צריכים אותך, אדוני. כשהיה אור בתקופת היהדות, כשהיה הבית המקדש קיים, לא עשו חנוכיה. היו מדליקים את המנורה במקדש ביום, לא בלילה. זה הפירוש כפשוטו. אז מה הרעיון כפשוטו? שברגע שהיה תקופה של יוונים, שהם הביאו את החושך של תרבות יוון, שהיא מתמת את הקדושה, אז נדרשו להאיר את האור של חנוכה של החשמונאים. אבל לפי הפירוש הזה, מה יוצא? מי משפיע על מי? נר החנוכה משפיע על החושך של תשקע החמה, נכון או לא? מהרבי יש עוד פירוש, והפירוש הזה הוא מאוד מעניין, בטח לא שמענו את זה אף פעם. יש פירוש משתשקע החמה זה למעליותה, זה פלוס. מה זאת אומרת? ישנו פסוק בקהלת שאומר ככה: וזרח השמש ובא השמש, אל מקומו שואף זורח הוא שם. זאת אומרת, השמש שואף, איכשהו שוקע, הוא שואף לזרוח שם. אני חושב שבפשט הכתוב, בלי להיכנס לחסידות, הפשט הוא מתכוון שבעצם השקיעה הוא שואף להמשיך ולזרוח. הרי זה מחזוריות. כאן הוא שוקע, השקיעה היא לא לנצח, הוא שואף להמשיך לזרוח מצד מזרח. אבל אז המילה שם לא מדויקת בפסוק. הוא אומר בפסוק, אל מקומו שואף זורח הוא שם. איפה שהוא שקע, שם הוא זורח? הוא זורח בכיוון ההפוך, ובעוד 12 שעות, לא עכשיו. כן, אבל הוא אומר, לא רק שואף, הוא אומר, זורח הוא שם. לכאורה הוא לא זורח שם? גם לא שם, הוא שוקע במערב, הוא יזרח במזרח. לא, אל מקומו, שואף, זורח הוא, עכשיו הוא אומר, זורח, הוא בא השמש, עכשיו לא יזרח, זורח הוא שם. אז כמובן שבפשט, כמו שאתם אומרים, כן? בפשט הכוונה שהוא שואף אחר כך לזרוח. אפשר גם להגיד עוד דבר, מה שאצלנו שקיעה במקום אחר בכדור הארץ זה זריחה, כן? אז לגבינו זה שקיעה, אבל במקום שהוא שם מגיע עכשיו זה זריחה. אבל הרבי מסביר, כל המאמר הזה ילך גם כן לנקודה הזאת, שהשקיעה עצמה היא גורמת לזריחה. בואו נראה מה הפירוש. ניקח למשל את העניין של חנוכה. לפי הפירוש הראשון אמרנו, נר החנוכה דוחה את החושך של היוונים. לפני שהיה החושך של היוונים לא היו צריכים אותו. לפי הפירוש השני, דווקא החושך של ההתייוונות הוא הוליד את נר חנוכה. הפוך. כלומר, במילים אחרות, בזמן שיש בעולם אור של קדושה, לא יכול להתגלות כוח המסירות נפש. הנה, אפילו עכשיו אני אגיד לכם, נו, בואו נמסור את נפשנו. על מה? על מי? הכל בסדר, אנחנו יושבים באור חייל, לומדים תורה, הן על מה למסור את הנפש. אם יש התנגדות, אם יש מאבק, במילים אחרות, מסירות נפש יכול להתגלות רק דרך קונטרה. אם אין קונטרה, אתה לא יכול לגלות את הכוחות העמוקים שלך. אז יוצא שבצורה פרדוקסלית, דבר מאוד מוזר, דווקא שקיעת החמה שהביאה תרבות יוון, היא זאת שהולידה, ואיך אומרים, פעלה, והוציאה לאור את כוח המסירות נפש של החשמונאים. איך נהייתה הקריאה הזאת, מי להשם אליי? תארו לכם ביום רגיל שהכל בסדר, יש תנאים ומוראים, ואין מתייבנים ואין שום דבר, ופתאום מישהו היה קם ברחוב וצועק, מי להשם אליי? מה קרה? מה יש? מה מי להשם? מה אתה רוצה? אבל כשיש חושך של תרבות יוון, והאורות שוקעים, דווקא אז מתגלה עצם הנשמה. זה הביא את הנס של חנוכה. ולכן מכאן נובע הדין שהרמב"ם אומר, אין מדליקים קודם שתשקע החמה. בפשטות, איך הבנתם עד עכשיו למה לא מדליקים קודם שתשקע החמה את נר החנוכה? לא יעיל. יש אמרה של הגמרא, אני אתרגם אותה תשע, ואומרת שרגה בתיהרה מי אהני, נר בצהריים למה הוא מועיל? הוא לא יעיל בכלל, מי רואה אותו, מי מבחין בו? אז בפשטות חושבים שזאת הסיבה, אבל קשה להניח שרק זאת הסיבה. אם באמת זו הייתה סיבה טובה, אז לא היינו מחפשים פירושים אחרים. למה לפרש פירושים כאלה שדווקא השקיעה היא מביאה להדלקת נר החנוכה? למה לא להגיד פשוט שביום אין טעם בהדלקת נר? כי הרעיון הזה יש לו הפרחה. נו, ואתם בתור נשים צריכות לדעת את זה. מתי אתם מדליקות נר שבת? לפני כניסת שבת. אז אוקיי, אני לא יכול לשאול אתכם למה לא בכניסת שבת, כי אז אסור כבר להדליק נר. אבל שקיעת החמה, אפילו לפני שקיעת החמה, הרבה לפני שקיעת החמה אנחנו הולכים להדליק. הגמרא מספרת סיפור שאשתו של רב זירא הייתה מדליקה נרות עם חשיכה. כשאומרים עם חשיכה, מה מתכוונים? בשקיעה או לפני השקיעה? לא, היא לא יכולה בשקיעה כבר מאוחר מלהדליק. לפני השקיעה, זה בין השמשות היא כבר לא תדליק, כן? אז היא הדליקה כמו שצריך. ובכל זאת בא רב זירא, בעלה, ואמר לה שכתוב, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש. יומם ועמוד האש. אז הוא אומר שעמוד האש כבר היה מופיע עוד מבעוד יום. לא רק שהיה שוקע היום, היה מופיע עמוד האש, עמוד האש כבר בא ביחד בחפיפה עם עמוד הענן מבעוד יום. אז לכן הצלחה להקדים את נרות השבת. זאת אומרת שזה שמקדימים את נרות השבת זה לא רק בגלל שבשבת כבר אי אפשר להדליק, אלא שבאמת מדליקים עוד יותר מבעוד יום. למה שלא נדחה את זה לרגע האחרון שיהיה משהו יותר חשוך? נרות המקדש הדליקו ביום, למה לא נגיד מי שתשכח חמה? שם אין בעיה של שבת. בנרות המקדש אין בעיה של שבת. אז נגיד מי שתשכח חמה. משמע שהנימוק הטכני הזה שנר בצהריים הוא לא יעיל, זה לא הנימוק המוחלט. ומדוע? זה מובא כאן בשם הרבי מהרש, שהוא דייק בלשון הגמרא. הגמרא אמרה נר בצהריים אינו יעיל, בצהריים האור של השמש בוהק מאוד, אבל אחר הצהריים ולפנות ערב כבר אור השמש כבר כהה, יש כבר דמדומים, אז גם אור הנר יכול להועיל משהו. ולכן אילו זה הייתה רק זו הבעיה, היה אפשר להדליק נר חנוכה לפני שתשקע החמה, חצי שעה, לא שש שעות, חצי שעה לפני שתשקע החמה, זה די יפה, זה כמו בזמן של נרות שבת. ואנחנו אומרים לא, מי שתשקע החמה ולא להדליק קודם. מה כל כך חמור לא להדליק קודם? עכשיו אומר הרבי, לפי זה זה יהיה מובן, כי ברוחניות מה הביא את הנס של חנוכה? דווקא שקיעת החמה ברוחניות. במילים אחרות, אם לא הייתה השקיעה הזאת, לא היה מתעורר הלהב המרד של החשמונאים. המסירות נפש הזאת לא הייתה מתעוררת. אנחנו יודעים את זה גם מהדורות שלנו. אין כאן מי שלא שמע סיפורי מופת מיהדות רוסיה. איזה מסירות נפש עמדו שם, נכון? ואנחנו פוגשים לפעמים את אותם יהודים פה בארץ, וזה כבר לא אותו דבר. לכאורה, למה? פה הרי יש יותר כלים. פה הרי יש לך תורה ובתי מדרשות ורבנים ובתי ספר יהודים ואין אנטישמיות, ושם הרי לא היה לך כלום. מעניין. דווקא זה שלא היה לי, דווקא ששם שקעה החמה, זה מה שהדליק את נר חנוכה. מעניין, זה בדיוק גישה הפוכה. כולם חושבים, החושך הוא חושך, מה לעשות? מה נעשה עכשיו נגד החושך? בוא נביא אור שיגרש את החושך. זאת אומרת, הנר פועל על השקיעה של החמה. הרבי אומר, יש פירוש סיני שאומר ששקיעת החמה היא זאת שמעוררת את העומק הנפש הגדול הזה. מעניין שבדיוק כזה דבר, רעיון דומה, יש גם לגבי שמן בכלל, לא רק לגבי חנוכה. שמן. איך נוצר שמן? הזית, כשקודשים אותו, מוציא שמנו. זה תמיד הרי מביאים את זה כדוגמה על ייסורי הגלות, ביוטט כיסלב, שדווקא על ידי ייסורי המאסר, הגיעה התגלות של החסידות הרבה יותר עמוקה ממה שהייתה קודם. כי הזית, כשקודשים אותו, דווקא אז מוציא שמנו. אז זה שהוא מוציא את שמנו, זה לא כדי לרפא את פצעי הקטישה. הפוך, הקטישה הולידה את גילוי השמן. אני נזכר שרעיון דומה, הרבי הרבה פעמים אומר גם כן לגבי התגלות החסידות בדורותינו האחרונים. הרי כשאת שומעת איזה דברים נפלאים יש בחסידות, ואיזה רעיונות שמעולם לא היו ביהדות, דברים עמוקים כאלה, את שואלת את עצמך לפעמים, במה זכה דווקא הדור הנמוך הזה, הקיביים של הקיביים? בזמן התנאים לא זכו לזה, בזמן הנביאים, בזמן האמוראים, דווקא עכשיו בדור המסכן הזה? אז מעניין שגם פה יש שני הסברים, אותם שני הסברים. הסבר אחד אומר, נכון, דווקא בגלל שהדור כל כך נמוך וחשוך, אז לא הייתה ברירה אלא להוריד לו אור גדול שיעיר את החושך. יש דעה שאומרת בדיוק כפור, דווקא החושך הגדול הזה הוא מעורר גילויים עצומים של תרם בו הגאולה. כי הדור של עקבת הדמשיכה, בגלל שהוא יבש כל כך, אז הוא מסוגל למסירות נפש. ופה כדי להמשיך הלאה את המאמר, אנחנו נצטרך לקבוע נוסחה שתעזור לנו להבין אחר כך את הדברים. היא קשורה גם לקורס שאנחנו באופן כללי לומדים על המושגים מתורת הקבלה. התחלנו כבר קצת בזה. אז אם אתם זוכרות, דיברנו על שלוש דרגות: ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין ועצמותו ממש. אז בלי להיכנס עכשיו לכל העריכות, אם אני רוצה לחלק את כל הדרגות האלה לשתי קבוצות כלליות, זה דבר שבלי המונחים האלה אי אפשר להבין בכלל מה כתוב בחסידות. אז כל סדר ההשתלשלות כולו מתחלק בעצם לשתי דרגות: גילויים ועצמותו, כמו עצם השמש וזיו השמש, כמו עצם הנפש וכוחות הנפש. האם זה ברור? אז יש כלל, נוסחה כזאת: כשיש גילויים אין עצמות, כשהגילויים נעלמים דווקא שם מתגלה העצם. האם זה ברור לכם? כי זה דבר לא כל כך פשוט. לכאורה להפך, כשיש גילויים אז זה מלהיב אותי, מחמם אותי, ואז אני יכול להגיע לדרגה של עצם הנפש. אומרים לא, כשיש גילויי אורות, כשטוב בחוץ, כשחם בחוץ, כשיש קדושה, כשיש צדיקים, כשיש תמיכה, אז מקסימום תגיע לאיזו התעוררות גבולית. השכל שלך יתעורר, הלב שלך יתרגש, אבל עד העצם זה לא הגיע. דווקא ברגעים שהכל חשוך ואני לא מבין כלום ולא מרגיש כלום, אני מרגיש כזה יבש, לפעמים ברגעים כאלה אתה מתעורר, ממש מגיע לקדוש ברוך הוא. יש אמרה חסידית ידועה שאומרת על הפסוק בתהילים: אם אשק שמיים שם אתה, והציע שאול הנקה. מה ההבדל? פשוט חושבים שזה אותו דבר, בין אם אני שמה אתה שם ובין אם פה. אבל כשמגיעים למטה והציע שאול, לא אומרים שם אתה, אומרים הנקה. למה בשמיים הוא לא אומר אם אשק שמיים הנקה? אם אשק שמיים זה אם אני אעלה בדרגות גבוהות, בהשכלות גבוהות, ברגשות גבוהים. זאת אומרת, אם אני אתעלה בשמי שמיים, זה הכל גילויים. אז לכן שמה, שם אתה. איפה שאני אגיע, אני תמיד אגיד, אוי, הוא שם, הוא שם, הוא לא פה. אני רק רואה את האור שלו, את אותו בעצמו אני לא רואה. אבל בעצי השאול, כשמישהו נופל למטה, הוא שבור ורצוץ, ואין לו גילויים, וחושך לו, דווקא שם הוא מרגיש את עצמותו של הקדוש ברוך הוא.
אז
עדיף
להיות
במצב
כזה חמיש?
לא, זה לא תלוי בך. זה לא תלוי בך. זה לא דבר שאנחנו נבחר על זה. וחוץ מזה, אני הזכרתי כאן קודם, שכל מצב שהוא לא יכול להישאר תמיד. זה הכל מצבים של מחזוריות. אל תשכחו גם, אני חושב שאמרתי את זה בשבוע שעבר, לא בטוח, שהחנוכיה של השמונה, שהיא מסמלת את השמונה ואת המסירות נפש, היא לא באה להחליף את השבע. אנחנו לא אמרנו לשבע, לך הביתה, אמרנו, אין עוד שבע מהיום, היום שמונה. השמונה זה רק שבוע אחד בשנה. כל השנה זה שבע. זאת אומרת, אנחנו עובדים את השם בצורה קונבנציונלית, והצורה הקונבנציונלית היא תמיד כן עם גילויים. מה פרוש גילויים? שכל זה גילויים. Yeah, אני מבין משהו, אני מרגיש משהו. גילויים זה דבר שניתן למדידה. זה לא עצם עצמותי, זה משהו ממני, זיו, חלק מנפשי, זה לא הנפש עצמה. אז כל השנה אנחנו עובדים ככה. אבל יש רגעים שהקדוש ברוך הוא בחסדיו, אני מדגיש, למרות שלפעמים האדם בוכה על זה, בחסדיו הוא נותן לנו לפעמים להרגיש את השאול הזה, ואז הנה כאן. הנה תקחי את הדוגמה עם המכבים מה שהיה. הרי אל תשכחו שלמרות שהמתייבנים היו אנשים בעלי בחירה חופשית, אבל אין ספק שכל התקופה הזאת גולגלה משמיים. הרי היה יכול לקרוא שהמתייבנים לא יעלו ולא יהיה דבר כזה, ואז היינו נשארים יהדות של שבע, רגועים, נושאים יפה, אבל עצם לא היה בגילוי. הגילוי של עצם הנשמה, מי להשם אליי, הגילוי של החשמונאות, של השמונה, אומר הרבי, זה בא על ידי שקיעת החמה, לא בגלל ששקעה החמה לכן אני צריך להעיר, אלא שקיעת החמה היא הסיבה שהולידה את עוצמת האור הזה הגדול. יש על זה הרבה דוגמאות, אני אתן כמה דוגמאות מהן. אש, אם אני רוצה להפיק אש, אז יש אש גלויה, זה נקרא גילויים. אש גלויה זה גפרור. גפרור הוא האש הכי גלויה, ממש רואים שלהבת, אפשר לראות שיש פה אש, אבל מצד שני חוזקו חלש מאוד, עושה פוק ונכבה מיד. רק יש אש יותר שורשית, האש שבתוך הגחל, זה לא שלהבת גלויה, זה חתיכת גחל לוהט, לא רואים שלהבת, אבל יש חום קצת. אז באמת אם אני ייפח על זה, זה לא יכבה, להפך אולי זה יתלהב יותר, אבל לא צריך לעשות יותר מה שקצת ללבות אותו וכבר יוצא השלהבת. נו, אז זה כבר אש יותר יסודי, אבל היא יכולה לכבות? כן או לא? לא על ידי רוח, אבל על ידי מים היא תכבה. אחר כך יש אש עוד יותר יסודית שבכלל לא רואים אותה, ולא רק שלא רואים אותה, אפילו לא מרגישים שהיא חמה. איזה אש זאת? באבן צור החלמיש, שם זה האש בפוטנציה, זה נקרא עצם האש, אין לה גילויים שם. אבל תראה מה זה, אין לה גילויים, נכון? אבל היא כל כך עצמותית שלעולם לא תוכל לחבות אותה. שים אותה במים שנה שלמה, את האבן אש, לא קיבית את האש, זה אש בלתי נכבץ. איפה היא מתגלית? דווקא איפה שאין גילויים. איפה שיש אש גלויה, לא תמצא שם את עצם האש. תפסת את הנקודה הזו? תלוי גם אם הנשמה עומדת במצב של לספוג, כן? אם היא עומדת במצב של חושך. אמרנו שהשקיעת החמה היא שגרמה להתעוררות, נכון? הבנתי, אז אני רמזתי לך, רק אצל מי שזה נקרא שהחמה שקעה, אצל המתייוונים, כשבאה תרבות יוון, הם קראו לזה החמה זרחה. מבינה את זה? אמרתי הרי קודם, רק כשאדם מרגיש את הכאב של אוי, תימאו את כל השמנים. הרבי הרי אומר דבר יפה בשיחות שלו על חנוכה, פלא גדול, בשביל מה היו צריכים בכלל את הנס חנוכה? ידוע שהקדוש ברוך הוא לא עושה נס סתם. בשביל מה היו צריכים כל הנס חנוכה? אני לא יודע אם שמעתם על זה. הפח, אפילו אם היו לוקחים שמן תמה, על פי הלכה היה מותר להם להדליק בשמן תמה, כי יש כלל תומעה דחויה בציבור. אם כל הציבור תמה וכל השמנים תמאים, אז הקדוש ברוך אומר, מילא, מה לעשות? תדליק את המנורה בשמן תמה. אם היית שואל את מועצת גדולי התורה, הם היו אומרים, על פי הלוחם מותר. אז באמת, אז לא, איך אומרים, שמה הקדוש ברוך הוא צריך להתאמץ ולעשות לנו נס? אם אפשר להדליק גם בשמן תמה. מה התשובה? כבר דיברנו כמה פעמים שיש ביהדות חפצה וגברה. חפצה זה עצם קיום האובייקטיבי של המצווה, איך ההלכה דורשת. גברה פירוס, מה החלק של האני שלי בסיפור? האם אני מעורב פה? עכשיו, אם כל הדלקת המנורה אצלי היא רק דבר טכני שצריך להיעשות על פי הספר, אז אני מסתכל בספר, מותר היום להדליק בשמן תמה? מותר, יאללה, תביאו שמן תמה. אבל אם יש לי בגברה, באישיות שלי, אני אומר לעצמי, שמן תמה? הרי אתם יודעות, יש הרבה סיפורים גם אפילו על אנשים פשוטים, שבמצבים שהיה מותר לאכול לא כשר, אמרו, אני אוכל לא כשר? אם היית שואל רב, אז יכול להיות שאפילו היה אומר שאסור לו לעשות משהו, זה מה זה? לפי הלכה אתה חייב לאכול לא כשר. יש אפילו דעה שאותם עבירות שהתורה אומרת יעבור ואל יהרג, אז אם אחד רוצה להרג ולא יעבור, זה מתאבק. יש דעה כזאת. אדמור הזקן, כשהוא היה בכלא, מסופר עליו שהוא לא רצה לאכול מה שנתנו לו שם, אז הם לא הבינו, הם חשבו שהוא עושה שביתת רעב, אז הוא הסביר לאחד השרים שם שהוא לא אוכל כי זה לא קשר. אז הוא אמר לו, אבל במצב שלך אני חושב שגם על פי הלכה מותר, אסור לך לעשות שביתת רעב, אתה תיקרא מתאבד, ואני יודע, הוא אומר, שמי שמתאבד אין לו חלק לעולם הבא. אז הוא אמר, אז שלא יהיה לי חלק לעולם הבא, אני לא כשר, אני לא אוכל. מבינה? זאת הנקודה. אז אם הקדוש ברוך הוא רואה אחד שאומר, מותר לא כשר, בסדר, שיהיה לא כשר, אז הוא לא עושה לו נס, כי הוא לא הרגיש פה חושך. הוא לא הרגיש שהתומה הזאת היא חושך. אתה לא מרגיש שזה חושך? בסדר, אז תמשיך הלאה. אבל אם אחד מרגיש, אוי, איזה חושך היוונים הביאו עלינו, איזה תומה, דווקא אצל אלה מתעורר מי להשם אליי. בוודאי, 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 בוודאי. זה כמו האבן אש, מתי מתעורר שם הניצוץ? על ידי מכה. מעניין, דווקא מכה. מכה? שם אם אני אעשה, אני אנסה ללבות את האבן אש, לא יהיה שום דבר. אני אקח עם מנפנף, אני אעשה, לא יהיה שום דבר. מכה? יוצא הניצוץ. אז לפעמים צריך מכה קשה בשביל שיצא הניצוץ. אז התשקע החמה ליהודים יראי השם, שהם הרגישו בכך שקיעה. הרי המתייוונים אמרו הפוך, ברוך השם שהגיע תרבות יוון זרחה עלינו. אז איך אומרים, כשטוב לגוף רע לנפש. כשהגוף מפותם וטוב לו, זה לא מרגיש בעיות, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אבל אלה שהיו שבורים מזה, אצלם זה התעורר. ממשיך הרבי ואומר שעל דרך זה, כמו שהיה שם בימי היוונים, ככה זה גם בעבודת השם של כל אחד ואחד מישראל. מתי אפשר לגלות את הנס שבאדם? בתוך האדם עצמו, בעבודת השם שלנו, יש גם עבודת הטבע ועבודת הנס. אתם יודעות מה זה? עבודת הטבע זה נקרא שאתה עובד את השם בצורה קונבנציונלית. עד כמה ששכלך מביא, עד כמה שהרגשות שלך טובעים, כן? ולא יותר מזה. אבל יש לפעמים צורך לפעול בתוך עצמי נס. מה פירוש לפעול בתוך עצמי נס? לעשות מעבר ליכולת שלי, לעשות מעבר להרגלים שלי. הרגלים זה כמו חוקי טבע. ואם אני שובר את ההרגלים, זה כמו שבירת חוקי הטבע. אז איך אפשר להגיע לזה באמת? אומר הרבי, זה שוב, זה רק על ידי שאני עובד עבודה קשה, לא כשאני עושה מצוות בכיף. מעניין מאוד. דווקא החסידות שהיא רוצה תמיד שנקיים את המצוות בשמחה, בהתלהבות, זה גם מה ששאל קודם. אז מה, כל הזמן יהיה ככה? לא, אי אפשר כל הזמן. יש לפעמים באמת רגעים שאנחנו בשמחה ובהתלהבות וזה, אבל זה עדיין לא גילוי של העצם. זה נקרא גילויים. יש גילויים, יש אור, אז העצם נעלם ובהיעלם. יכול להיות שיש לך שמחה, יש לך אהבת השם, יש לך התלהבות, אבל זה לא עצם הנשמה. איפה מתגלה עצם הנשמה של יהודי? באותם רגעים, באותם מצבים שכרגע אין לי הבנה, אין לי חשק, לא בא לי כרגע לעשות את זה, אני לא יודע למה עושים את זה, ואני עושה את זה בכוח, בתוך קבלת עול, באופן של תשקע החמה אצלי, שקעה החמה, האור, הגילוי שקע, ואז מתגלה החשמונאי שבי, הנר חנוכה שבי. מה זה נקרא במילים פשוטות? אומר הרבי דבר מאוד יפה. ניקח את חנוכה לדוגמה. במצב רגיל שלא חנוכה, עם ישראל מתחלק לשלוש רמות של דתיים. יש מסורתיים שמקיימים מצוות, ככה, איך שנהוג, הכי פשוט. יש כאלה דתיים יותר, שהם קצת מהדרים יותר. ויש סופר רבנים שהם מהדרים מן המהדרים, כן? פה בנר חנוכה, אני מקווה שאתם יודעות שיש שלוש דרגות בנר חנוכה. מכירות? לא מכירות? זה הפלא, יש אנשים שאפילו לא מכירים. על פי הלכה היסודית, נר חנוכה היו צריכים להדיק נר אחד וזהו. גם ביום השמיני, רק נר אחד. למי? לכל המשפחה. מספיק נר אחד. וקיימת מצוות נר חנוכה. דרך אגב, לכן אומרים להדליק נר חנוכה ולא נרות חנוכה. יש דרגה ב' מהדרים, הם אומרים, מה זה, אחד לכל המשפחה, ומה איתי? לא, אנחנו נעשה נר אישי לכל אחד ואחד, שיהיה את התחושה האישית. אבל זהו, הדלקתי נר, מחר אני לא מוסיף. מחר, מחרתיים, אותו דבר, כל אחד מדליק נר לכל אחד ואחד. רק המהדרין, מן המהדרין, אלה עושים כל יום תוספת של נר. וראי זה פלא, המצווה היחידה מכל תרי"ג המצוות, שכל עם ישראל כולו עושה מהדרין מן המהדרין, עד כדי כך שיש כאלה שאפילו לא יודעים שיש דין, הם חושבים שזה, מה, אפשר אחרת בכלל? פשיטה, מהדרין מן המהדרין, אי אפשר אחרת בכלל. איך זה הגיע למצב כזה? מהרבי דבר מאוד יפה. יש לפעמים שמישהו מקיים את המצוות, מצוות אנשים מלומדה, ככה הוא נולד דתי, עושה מה שאמרו לו וזה, בלי שום... יש אחד שמקיים את המצוות כבר עם איזה הרגש, אבל ההרגש הוא לא תמיד טהור. יש הרגש של שלא לשמה. הוא מקיים את המצוות כדי שיקבל כבוד. הוא מקיים את המצוות, אני יודע, כדי שיקבל גן עדן. נו, אז תחשבו רגע, באמת. אם אחד מקיים את המצוות כדי שיקבל גן עדן, זה דרגה לא רעה. יהודי ששואף לגן עדן זה סימן שיש לו אור. הוא יודע מה זה טוב אמיתי, הוא לא שואף לכסף, הוא שואף לגן עדן. אז יש לו אור. הוא נהנה מהמצווה שהוא עושה אותה? בטח שהוא נהנה. יש לי עוד קצת גן עדן ועוד קצת גן עדן, הוא ממש ממש. אז זה נקרא שהמצווה שהוא עושה, הוא עושה אותה באור, לא בחושך. אז לא התגלה אצלו הנר חנוכה. מתי התגלה אצלו הנר חנוכה? אומר כאשר עושה את המצווה כי כך ציוונו הבורא יתברך, לא בגלל שאני אוהב את זה, לא בגלל שזה מדבר לי הרעיון של המצווה, לא בגלל שאני אקבל על זה גן עדן. כל זה זה גילויים, אז זה עוד לא שקעה החמה אצלך. אבל אם שוקעים כל הגילויים, אין לי בזה שום אור ושום הבנה ושום רגש. דרך אגב, אור פירושו מעלה. כשאחד מקיים מצווה ולומד אותה על פי קבלה נגיד, אז מה הוא רואה במצווה? אוי, זה יופי, המצווה הזאת ממשיכה את מידת החסד, וזה עושה ייחוד קודש הבריחו, שכינתי, מה עשיתי עכשיו? הוא מרגיש את ה... מה הוא מרגיש את המעלה? מה זה מעלה בעצם? יכול להיות שזה מאותו שורש, מעלה ומועילה. זה מועיל לי, זה מביא לי איזה תועלת. כן, אז זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. מה פירוש לשם שמיים באמת? זה אנחנו מדברים, זה הפירוש שקעה חמה. זאת אומרת, אין לי מזה אור, אני לא מקבל מזה שום זיו השכינה, ואני לא באתי לקבל שכר, ואני לא באתי לקבל פה הבנה או איזושהי הרגשה. אין לי, הכל חשוך אצלי. כך ציווה הקדוש ברוך הוא, כך אני עושה. דרך אגב, זה נקרא חשוך למעליותה. זה לא חשוך מלשון שאני אדיש, אלא זה חשוך, זה החושך שמעבר לאור. אני לא רוצה שום... זה, איך אמר פעם אדמור הזקן בעל התניא, והרבי הרבה פעמים חוזר על זה, אדמור הזקן בעל התניא אמר פעם שאילו נצטבנו לחטוב עצים, הייתי מקיים את המצווה הזאת באותה התלהבות כמו שאני מקיים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה יכול להיות בשמע ישראל יש כבי עומק ומחשבה ופילוסופיה עמוקה ורגש עצום. ותארו לכם שהקדוש ברוך הוא אומר כל בוקר לקום לבקע חמש עצים, למה כובע? אז הוא אומר, הייתי עושה את זה באותה התלהבות כמו קריאת שמע. זה יכול להגיד רק אחד שאצלו שקעה חמה. כי אם אחד מסתכל על המצוות מבחינת האור שלהם, מה התועלת שבכל מצווה, אז הוא חייב להיות שיש מצוות שהן יותר זוהרות ויש מצוות פחות זוהרות, קלות, חמורות. אף אחד לא יגיד לי שהוא מרגיש שמצוות תקיעת שופר זוהרת אצלו בדיוק כמו מצוות נטילת ידיים לסעודה. זה לא אותו דבר אצלנו, נכון? כי כשאתה הולך לפי היגיון או לפי הרגשות שלך, אז אתה מתחיל לדרג את זה. אבל אם אתה, אם השכל שלך שקע והרגש שלך שקע והאינטרסים שלך שקעו, ומה נשאר רק? כך רוצה הקדוש ברוך הוא. פה קיימת את המצווה עם עצם הנשמה, לא עם השכל שלך, לא עם הרגש שלך. פה התגלה הנר חנוכה שלך, עצם הנשמה. אני יכול לתת את זה גם להסביר את זה קצת יותר. חייל עושה את רצון המפקד, זה מראה על קשר עמוק ביניהם? לא דווקא. אין לו ברירה, אם הוא לא יעשה יקבל עונש, אז הוא עושה. פועל עושה את הרצון של הבוס שלו, זה כבר קצת יותר קשר, כי הוא בוס שלי, הוא נותן לי עבודה, ממנו אני מקבל את המשכורת, זה כבר יותר קשר, אני אוהב אותו. אם לא הוא, לא היה לי פרנסה, כך אני חושב, כן? אבל האם זה נקרא שממש עצם עצמותי קשור איתו? לא, אני לא קשור איתו, אני קשור עם הביזנס. הוא מעניין אותי, מעניין אותי שהוא נותן לי כסף. אם הוא מחר פושף את הרגל למשל, אז אין לי עניין בו. זאת אומרת שבעצם אני לא אוהב אותו, אני אוהב את הכסף שלו. בוא נלך יותר עמוק. אדם קשור אפילו עם קשרים משפחתיים, אישה, זה כבר קשר יותר עמוק. אבל בכל זאת זה עדיין קשר של מעלות מסוימות שבחרתי, לא נולדתי עם זה. האדם בחר אישה לפי מעלותיה, ויש מצבים שבעיה אם לא תמצא חן בעיניו, כתוב בתורה, ושלחה מביתו ויצאה והייתה לאיש אחר. אז זאת אומרת ששוב הוא קשור איתה קשר עמוק יותר, אבל זה עדיין קשר שקשור למעלות מסוימות. זה לא עצם אני ועצם ההיא קשורה. איפה יש לנו, תנסו למצוא, איפה יש לנו מקום שממש עצם עצמותי קשור עם עצם עצמותו של זה שמשפיע לי?
אבל
יותר חזק מאיש ואישה, אבל גם עדיין לא. והראיה, לפעמים הבן לא עושה מה שאבא אומר, לפעמים הוא מנצל אותו לדמי כיס, וחוץ מזה הוא לא כל כך אכפת לו ממנו. אז תמיד תמיד אני מגיע לנקודה הזאת, ואתם תמיד שוכחות את זה. לא, הרבה יותר עמוק. גוף ונפש. הגוף עושה כל מה שהנפש רוצה, 24 שעות. לא כמו שכיר שעובד רק 8 שעות. 24 שעות הוא עושה מה שהנפש רוצה. האם הוא חושב פעם הגוף, מה יצא לי מזה? מה אני אקבל מזה? איזה הנאה יהיה לי מזה? אין לו בכלל הנאות. למי יש הנאות? לנפש יש הנאות, לגוף אין הנאות. מה שהנפש רוצה אוטומטית הגוף עושה. למה זה באמת? התשובה היא, זה גופה שאין לו שום אינטרסים, זה נקרא שהעצם של הגוף קשור עם העצם של הנפש. כל מהות הגוף הזה הוא רק לצורך הנפש, חוץ מזה אין לו שום דבר בעולם. הנפש הולכת ומתרכב, אין צורך בי בכלל. זה הדרגה הכי גבוהה של קיום מצוות, שאני מרגיש שאני עושה את רצון השם לא בשביל שאני אקבל משהו. זה הרעיון. אצל הגוף הוא לא אומר אני אקבל שכר שאני שומע בכל הנפש, הנפש תיתן לי דברים. הוא לא, אין בכלל אגו פה, אין בו מי שרוצה לקבל בכלל. וזה הקשר הכי חזק והכי עמוק, ולכן דווקא הקשר הזה של נר חנוכה של חשמונאים נוצר ממה? מהחושך הוא נוצר. תשכח מה זה גורם להדלקת נר חנוכה. לא שנר חנוכה גורם לגירוש החושך, אלא החושך הוא זה שהוליד את נר חנוכה. ולכן אין מדליקים לפני שתשכח חמה. עכשיו הרבי ממשיך לפתח את הרעיון הזה, והוא אומר, אם אנחנו נעזוב רגע את חנוכה שהשתמשנו בה רק כסמל, הרי העניין הזה של תשכח חמה בעבודת האדם יכול להיות לא רק בחנוכה, יש לאדם הרבה שקיעות. אז הוא אומר שאיפה התחילה הפעם הראשונה שקיעת החמה אצל אדם? אתם יודעים איפה? אצל אדם, בחייו של אדם. איפה השקיעה הראשונה ששקעה חמה? עוד לפני החטא. עצם ירידת הנשמה לגוף, זה שקיעת חמה. הנשמה הייתה אור גדול, נשמה שנתת בי טהורה היא. אתם יכולות לתאר לעצמם שהנשמה כמו שהיא למעלה היא בוהקת ומהירה באור יקרות, כשהיא יורדת לגוף נחשך אורה, זה שקיעה בשבילה. ושמה תחשבו אולי זה שקיעה על הנשמה רק כשהיא נכנסת בגוף של אנשים כמותינו, שאנחנו מאוד דור שפל ונמוך. אבל האדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אפילו לא ילוד אישה, אז אפשר להבין שהגוף שלו זך מן הזקים, נכון? אז אולי כשנשמה קדושה יורדת לגוף שכזה, זאת לא ירידה בשבילה אולי? מהרבי, גם כשירדה לגופו של אדם הראשון שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הנשמה שלו עברה תהליך של שקיעה. למה? איך למדנו בתניה על המילים ויפח באפיו נשמת חיים? מן דנפח מתוכי נפח. אז אומר הרבי רעיון יפה, בוא תראה איך שהייתה פה ירידה לנשמה של אדם הראשון עוד לפני החטא, אפילו עוד לפני החטא. איך? אז הוא אומר, תנסה לחשוב על אותה רוח חיים שהשם נפח בקרבו, איך היא הייתה לפני שהוא נפח?